עכשיו עסקנו בכוחות שמרכיבים את החיים החיצוניים בישראל, ששווים בסדר ההתפתחות של החיים הלאומיים אצלנו, כמו שאצל כל קיבוץ לאומי הגון ומפותח. למדנו איך להתבונן בעיניים של אמונה על התהליך שהוא מרובה תסיסות וגם מאבקים לא פשוטים, אבל היכולת להתרומם מעל הקצפונות והעלבונות והניגודים ולראות את התהליך של ההשלמה, זה צריך להיות מבט שכל אחד שהוא חלק מן המערכה הזו צריך להיות חמוש בו, גם כדי שלא יתמלא רק בשלילה, אלא יעסוק בתוכן החיובי שלו ושל הכוחות האחרים, ואפילו שיכול להתבונן בעין טובה, בסובלנות, ביחס אל התביעות, ואפילו השלילה שמופנים אליו מן הכוחות האחרים. בסוף הפסקה הרב עוסק בתוכן הפנימי שהוא מיוחד כבר לתוכן החיים שלנו, תוכן החיים הישראלי. מובן הדבר שמה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות ועליהם אמרנו, גם על כוח הקודש הזה אמרנו, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו. אף על פי שאפשר שביחס לשלושת הערכים הללו, כמו הקודש, ביחס ללאומיות ולליברליות, יכול להיות שהקודש הוא ערך עליון יותר. צריך לדאוג לתת לו מקום מכובד יותר, אבל גם הוא לא נמלט מן העבודה הזו, לצמצם אותו אל המידה הנכונה, שלא יחסר ולא יותיר. בכלל זה כלל. גם הכוחות הטובים, אנחנו צריכים להופיע אותם במידה. גם מידות טובות צריכות להיות מידות. ופלגא משמיא לא יהווה, קדוש ברוך הוא לא נותן את הכוחות מדודים. וגם הכוחות החיוביים, אם הם עוברים מעבר למידתם, ובאים לידי ביטוי במקומות שכוחות אחרים צריכים להופיע, אז הם גורעים מן האיזון ומן השיווי. לכן, גם אם הקודש הוא ערך עליון, ערך חשוב, והוא יותר מתקרב אל התוכן האצילי מאשר הכוחות האחרים שמהווים יותר, מהווים יותר תשתית ואמצעים לבניין חיי החול, אבל גם הוא צריך להופיע במידה. גם הוא צריך להצמצם. אבל כל זה ביחס לצד הטכני והמעשי של הקודש. כלומר, מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות שכל אחד צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו, איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש, כלומר, המקום שהקודש בחיים המעשיים, מצוות, מעשים, מסגרות ששייכות להופעות הקודש, כמו מקוואות, תקציבים, תשתיות, ישיבות, ובצדדים החשביים וההרגשיים המתייחסים לזה. כל המצוות והרעיונות ששייכים אל המצוות. כל מקום שהקודש פונה להיגלות בחיים, כמו כל דבר בחיים הוא צריך להיגלות במידה. במקום המדויק, בזמן המיוחד, במידה המיוחדת, במעשה המסוים שמביע אותו. ולכן הוא גם צריך לדאוג להשאיר מקום לצדדים נוספים שיוכלו להתפתח. אמנם כל זה ביחס לקודש שפונה להיגלות בחיים המעשיים, אבל עצם הקודש העליון הרי הוא הנושא הכללי מה הכוונה הנושא הכללי? זה התוכן של כל החיים הלאומיים. עם ההופעות של הקודש, כמו ההופעות הלאומיות וההופעות הכלליות, כלל אנושיות, הערכים הכלליים, כולם הם כלים, כולם ביחד מצטרפים לבנות את הכלי כדי שהקודש העליון יופיע. קודש עליון כמו תומע, האידיאל של כל הקודש המעשי. ודאי שהקודש המעשי צריך לדאוג שגם כוחות אחרים יוכלו להתפתח, אבל הכל למען מה? מהו התוכן העליון שצריך להופיע בחיים שלנו? זה הקודש העליון. כמו שאנחנו למדנו כמה פסקאות בפנקסי הדפים ובעוד מקומות שבהם הרב אומר שההבדל שצריך האדם לסמן בין האידיאל של האמונה, כלומר בין האמונה ובין הדת, הבדל מאוד מאוד חשוב, כי במקום שלא נעשית חלוקה כזאת ויש איזה רצון שהדת תשתלט על החיים ולא תותיר מקום לכוחות אחרים, בגלל שהדת לוקחת בעלות על האמונה, במקום הזה נוצרת התנגדות מאוד גדולה להשתדלות לאפוטרופוסות של הדת. כשהרב יזם את הקמת הרבנות, הייתה התנגדות מצד חוגים מסוימים שחששו לאפוטרופוסות שהרבנים ייקחו על החיים. כמו שהיום מפחידים מדינת הלכה. מה הכוונה כשאומרים מדינת הלכה? הכוונה שלא יעשו בשום דבר חוץ מלעשות את ההלכה. לעשות כל דבר על פי הלכה זה ודאי נכון, אבל האם לא יעשו שום דבר חוץ מהלכה? ודאי שיש הרבה דברים שיעשו אותם על פי הלכה, אבל לא יעשו אותם בגלל שככה הלכה, אלא יעשו אותם בגלל שצריך. צריך רמזורים, צריך תשתיות, צריך חיים כלכליים, צריך, יש הרבה דברים שצריך. אז הרב כותב שם במענה, זה מופיע במאמרי ראייה עמוד 457, לא צילמנו את זה, בעמוד 457, שם הרב כותב, יש איזה קטע קטן, אחרי שמופיע מאמר שלהם, איך הרב צופת, חוזה עניין של הרבנות הראשית, שם מופיע במענה לה, מופיע קטע קטן, שם הרב אומר, שהרבנים יהיו נושאי האידיאל של היהדות, שהוא באמת כל חלקי עם שייכים אליו. וזה שכשמדובר על הדאגה למינוי דיינים, דאגה לקשרות, בסדר. זה תופס מקום מאוד נכבד, אבל צריך להותיר מקום גם לצדדים אחרים. אבל האידאה של היהדות, כלומר, מה התוכן הרוחני, שכל החיים, חיי החול וחיי הקודש, כולם צריכים להיות הנושא שלו, כלומר, הכלי שמכיל אותו, זה התוכן שמלבד מה שהרבנים צריכים להניג, לעשות עבודת מטה, כלומר, לדאוג לזה שיהיה כשרות, ואז הם צריכים גם להפנות לבד, יורו משפטי ליעקב, ותורתך לישראל, הכהנים, תפקידה מלבד לעשות את העבודה המעשית, גם ללמד את התורה, כלומר גם לדאוג, להעמיד את החזון, את האידיאל הכללי שהוא המגמה של כל החיים, והוא נותן להם את הערך האלוהי. זאת אומרת הרב, עצם הקודש העליון, הרי הוא הנושא הכללי, שבלעדיו אין תוכן, אין משמעות ואין ערך ואין קיום לכל כוח שקורה באומה. וגם עבודת הצמצום הזה עצמו, כלומר, מה שאנחנו מצמצמים את חיי הדת, כדי שיופיעו צדדים אחרים, אף הוא מכלל עבודתו. אין צד בחיים שאנחנו לא עובדים את עבודת הקודש העליון. כמו כל העבודות הבאות לשכלול העולם והחיים בכל המובנים. גם מה שאנחנו עובדים את עבודת הקודש, וגם מה שאנחנו עובדים את עבודת החול, גם מה שאנחנו מפתחים את הצדדים המעשיים של הקודש, וגם מה שאנחנו מפתחים את הצדדים המעשיים הלאומיים, והכללי, התפתחות התרבות והתפתחות ההשכלה והתפתחות הכלכלה וגבורת הצבא וההתיישבות וצדדים אחרים כמו צדדי הקודש. והשאלה עד כמה לצמצם את הכוחות כדי שכוחות אחרים יופיעו, מהו המשקל הנכון את כל הכוחות הללו, את ברכתה מקודש הם נושאים. אז החלוקה הזו היא חלוקה מאוד מאוד חשובה. המושג הזה של הקודש העליון הוא בתור האידיאל של כל העבודות כולן, של כל החיים כולן, הוא מתברר ברב בכמה מקומות. ביניהם בפסקה שאנחנו צילמנו פה מאורות הקודש. אומר הרב כך, יש תביעה פנימית בליבו של אדם, שכל גילויי חייו צריכים שיהיה להם אופן נצחי, באופן שלא יראו כלל מפני כל תמורה, מכל כיליון ועיבוד. והוא צועד בזה למעלה מעצמות הזמן. כלומר, בדרך כלל אדם עשו, כמו שנקרא ברמב״ם, בהבלי הזמן. מה הכוונה הבלי הזמן? אומרים שהם אקטואלים מאוד עכשיו, אבל הם יהיו מאוד לא רלוונטיים ולא חשובים עוד מעט. אדם עסוק לחיות את הרגע. אבל בניגוד לחי, ואולי גם לאדם הכללי, עם ישראל, האדם בתעצומות, הוא באמת יכול להיות שייך לדברים שהאופי שלהם הוא נצחי. כלומר, לעסוק בדברים שהם נכונים תמיד, או נותנים מקום, מביאים את מה שנכון תמיד, עושים את החשבון שנכון תמיד, ולא רק את החשבון שנכון הרגע. עכשיו, יש תביעה פנימית, היא מאוד מאוד פנימית. אצל רוב בני האדם, בגלל השטף והאינטנסיביות של החיים הזמניים, שכל רגע עסוקים בסקופ של עכשיו, כן? כל רגע פותחים את החדוש השבא, מה חדש עכשיו? כן, כי יכול להיות שבשמונה זה עדיין, ותשע זה נכון. אחד זה כבר משהו יחיד. כן, הצורך הזה להיות עסוק במה שנכון עכשיו, שהזמן מחשיב, הוא לפעמים משכיח את התביעה הזאת. אבל יש יכולת, ובאמת יש תביעה לאדם, לעשות מעשים שיישאו אופי נצחי, שהערך שלהם יהיה נכון תמיד, שהוא שייכים לחשבון שהכל מביע אותו. אז יש תביעה פנימית כזו בליבו של אדם, שכמו כל דבר פנימי אנחנו צריכים להיות מספיק קשובים אליה, כדי שהיא תדחוף אותנו, תכריח אותנו, תדבע מאיתנו, תדגור אותנו, כל עוד נהיה טבועים בים של הדברים הזמניים. הרמב״ם הרי אומר שאחד מהתנאים כדי להיות שייך להופעות של רוח הקודש, להשראה שבאה מלמעלה. לפני שאדם מתעלה מעל לבלי הזמן, לא יכול לצפות שישרה עליו אפילו רוח הקודש. אני מדבר על נבואה, עוד נאי. אבל כדי שאדם יהיה כזה שיהיה כלי שישרה עליו רוח הקודש. יש לפעמים שאדם מבריק בו ברק. גם לנו יש כל מיני הברקות שיחיות. צריך מאוד להיזהר לא לזהות שהברקות הללו זה כבר הופעות רוח הקודש. זה רק יכול לתת לנו איזה דוגמה, שיש בדרך כלל אנחנו, מתוך שאנחנו רוכשים רכישות ידיעות מבחוץ, זה מעורר בנו כל מיני מחשבות. אנחנו נראה מהלך אחר, שאדם נדחף תחיפה פנימית, שורה על הרוח הקודש, כדי שאדם יהיה שייך להופעה כזו של קודש, שלא רק יהיה מגורה מעבלי ממה שקורה בפועל, ממה שקורה עכשיו, אלא שהקודש יפעל עליו, צריך להיות אחד כזה שמתעלה מעל לבלי הזמן. מה כמנה מתעלה מעל לבלי הזמן? בני אדם בדרך כלל מאוד חשוב להם מה שחשוב עכשיו. צריך להיות אחד כזה, שמה שנכון רק עכשיו לא חשוב בכלל. בכלל זה הבל בשבילו. אלא מה שחשוב לו זה מה שחשוב תמיד. בזה הוא עוסק, לא במה רלוונטי עכשיו. זה שמה שנכון תמיד גם רלוונטי, זה עוד עבודה. אבל לא מה שרלוונטי עכשיו זה הופך את זה להיות חשוב. אז להיות אחד כזה ש... מעשיו, צביון חייו יישא אופי נצחי, זו תביעה שאנשים פנימים, תיאורי לבב, זו תביעה שדוקרת אותם, ובזה הוא צועד למעלה מעצמות הזמן. אמנם, אי אפשר שתתגשם תביעה זו, כי אם בדרך הקודש העליון, מה זה דרך הקודש העליון? השקיעה המוחלטת בהאור האלוהי, הנותן בכוח רזי עולם שלו, תפקיד עולמי לכל תנועה רוחנית וגשמית. הוא מורה דרך לכל דבר קטן שבקטנים, איך להתעלות למרומי הגודל. יש לנו פה הסברה מיוחדת של הרב, מהו הקודש העליון, או מהו דרך הקודש העליון. שהוא מורה, שייך מאוד לפסקה שלנו. הקודש העליון זה התוכן, ההבנה, המבט האמוני, שנותן ערך ומשמעות אלוקי לכל דבר בעולם. שאין דבר בעולם שבגלל קטנותו או שוליותו או חוליותו הוא לא מקבל ערך ממנו. אם יש לנו הסברה של קודש שהיא נוגעת רק לתחום מסוים בחיים, זה לא הקודש העליון, זה הקודש המעשי. כן. ואם הקודש המעשי הזה יתפוס את מקומו, את האפוטרופוסות שלו על סוגיית הקודש, אז הוא יותיר חלק חשוב בחיים מחוץ, והחלק הזה הוא לא, זה לא קודש משל בחוץ. הוא גם צריך להיות חלק מן המפעל. עכשיו, הקודש העליון זו אמת כל כך עליונה, זה אור כל כך בהיר, שלכל דבר בעולם, שכלולים תרבותיים, עושר, קיבוץ ממון, התגברות הכוחות האומנותיים, ההתפתחות האומנותית, הסוציאלית, הלאומית, האוניברסלית, כל ההתפתחות האלה ואפילו התפתחות של חול, הדברים הקטנים והשוליים האלה מהפכים להיות תופעות של גודל כשהם מוארים מן האור הזה. פרשיות שלנו זה יותר קל, זה לא צריך להיות... ולא רק זה, קודם כל זה נותן ערך, כל דבר יש לו תפקיד, כל דבר אפילו לטובה, יש כמה דברים שזה נותן. כשהאור הזה הוא מאיר, מטהר, מזכך את המבט, עד שהוא מבאר את התפקיד של הכל, ואת הלטובה שיוצא מן הכל. לא דברים. עכשיו, זה לא הסברות נמוכות. זה לא אילוץ. זה מבט, סוג של התבוננו. והוא נותן בכוח רזי עולם שלו, זה מבט רזי. תפקיד, זה לא עכשיו הסברה נפשית פסיכית, הוא עושה את זה בגלל שזה משהו בנפש. פה מדובר על מבט פנימי. תפקיד עולמי לכל תנועה רוחנית וגשמית, הוא מורה דרך לכל דבר קטן שבקטנים, איך להתעלות עם רומי הגודל. לא דבר. זה לא רק הסברה אמונית, זה גם הדרכה מוסרית. איך כל דבר בעולם יש לו תפקיד ואפשר לרומם אותו מקוטן לגודל. אז אור הקודש האלוקי, או דרך הקודש העליון, כן, זה בתוך אורות הקודש ג' רש קו ב', זה בדרך הקודש. וכבר יש לזה נפקמינה הדרכתית מוסרית. כי מי ששקוע בדרך הקודש העליון, הוא עסוק איך כל דבר בעולם, אפילו דבר קטן, להפוך אותו להיות חיים מדבר גדול. כלומר, איך דבר ששייך, נראה כששייך לנקודה זמן מסוימת, הוא בעצם הבאה של משהו שהוא תמיד נכון. אמנם, יחד עם זה, אי אפשר לאדם לשכוח שהוא קשור בעולם מוגבל. אור הקודש העליון נותן לכל דבר תפקיד, והופך כל דבר להיות גדול ומשמעותי. אבל בעולם שלנו צריך גם לעבוד את העבודה הקצובה. עבודה שנותנת מידה, שמחלקת מדרגות, שאומרת זה גדול, זה קטן, זה טמא, זה טהור, זה קודש, זה חול, זה יותר, זה פחות, זה ימין, זה שמאל. יחד עם זה אי אפשר לאדם לשכוח שהוא קשור בעולם מוגבל. שבו יש הפרש בין גודל לקוטן, בין אור לחושך, בין חול לקודש, בין טמא לטהור. בעיה. צד אחד, המחשבה צריכה להיות עסוקה בתוכן, במגמה, שהיא מאוד מאוד בהירה, רחבה וחופשית. שלא צריכה לשום הגבלה. שהיא לא שייכת לשום תוכן מדוד. מצד שני, העבודה המוסרית צריכה להיות עבודה מאוד מדודה, מאוד קצובה. אי אפשר שאור הקודש העליון, שההערה הזו, המבט הזה, יבטא את הערכים המדודים הקצובים שמבדילים בין המדרגות השונות בחיים המעשיים. אז זו בעיה. זו בעיה שהרב עוסק פה, באורות הקודש ג', בפסקה שלנו, וגם בפסקה השנייה באורות שבה הרב עוסק בקודש העליון, שנעסוק בה עוד מעט. כן.
בעצם יש, זה נראה כאילו יש קצת סתירה בין הפסקה הראשונה לשנייה.
למה?
זאת אומרת, כי בפסקה הראשונה מובן שצריך להתעסק רק בדברים הנצחיים ולא בדברים הזמניים של העולם הזה. מה זה להתעסק? הם הרבה פחות חשובים. אבל התביעה הזאת היא מתגשמת דווקא מתי שאתה רק בדרך קודש העליון, שהיא מעניקה משמעות לכל דבר.
נכון. אז גם זה כלול בפסקה הראשונה. כי תראה. הרב אומר שכל גילויי חייו צריך שיהיה להם אופי נצחי. הרי יש גילויי חיים שאי אפשר לוותר עליהם. אי אפשר לוותר על אותו חלק שעסוק לקיים את המציאות עכשיו. האם החלק הזה שהוא תופס חלק נכבד מחיינו, כן? גם בחיינו הפרטיים, ודאי בחיים הלאומיים, קיבוצים שלנו, האם החלק הזה הוא כבול בעמקי החומר והחושך, או שלא מדברים על האופי, על ההערה, להפוך את התפקודים היומיומיים שלנו להיות כלים שעסוקים להופיע משהו נצחי.
זה הפרש בין התמל לתור, זה לא הפרש הזה?
לא, לא. זה קודם כל מבט רוחני, מאוד עמוק, שאיך הוא נבנה. השקיעה באור הליווי המוחלט, הוא נבנה, כמו שהרב יאמר בפסקה שלנו, בפסקה אחרת באורות, מתוך שהתוכן הזה נבנה בהרחבה. אנחנו לא משייכים אותו לשום תוכן מסוים. הקודש העליון צריך להיות אמת כל כך גדולה שהכל כלול בה, הכל מואר ממנה. ולכן, כל תופעה שקורית בעולם, שאנחנו מנסים לברר אותה על פי, להתבונן עליה על פי מבט אלוקי, זה מרחיב לנו את המבט. עד עכשיו חשבנו שהאור האלוהי יכול להופיע לעולם רק בפורמט מסוים. פתאום אנחנו רואים שכדי שהאור האלוקי יופיע בעולם, הולכים ונבנים גם תחומים אחרים. העולם הולך ומתברך. למה שבת? השבת הבאה היא יותר לא מהשבת הקודמת. השבת הקודמת קראנו שם השם אחד על כל מה שנבנה במציאות עד השבת הזאת. אבל עכשיו בעולם, בששת ימי המעשה, נפתחים עוד כיוונים. העולם מתברך, יש יותר פרטים, יש יותר מקרים. יש כבר פרשיית, עד עכשיו היה פרשיית הכסף, עכשיו יש פרשיית הנסיעות, לא משנה. יש עוד מצבים, יש עוד סיכונים, עוד רע, עוד סיבוכים התבררו בעולם, ועוד ביאורים התבררו בעולם. עכשיו צריך לחזור ולקרוא שם השם אחד על מה שהתרחב. כן? הרי, לא הרי המבט האמוני היום, כמו המבט האמוני פעם, המבט האמוני, כל אחד, איזה חלק מן העולם נחשף לפניו? מציאות מאוד מאוד מצומצמת, כזו שנגע מהכפר הסמוך עד הכפר הבא, זה מה שהוא ידע. מי שיגר בירה בירה, זה היה העולם בשבילו. אז מה זה לקרוא שם השם על עולם כזה? מה הוא צריך לברר בתוך עולם כזה? איזה סיבוכים יש בתוך עולם כזה? אצלנו, החלק שנחשף לנגד עינינו הוא רחב יותר, ולכן אנחנו מסוגלים ונתבעים כדי לברר בירורים אמוניים, כדי להמליך שם שמיים, כדי לראות איך הכל לטובה, כדי לברר הכל מואר בקודש היום, להתעלות אל אמת יותר עליון. לכן, איך בונים את העיירה הזאת, זה סוגיה מאוד מאוד לא פשוטה. אבל אחרי שאנחנו כבר שייכים על העיירה הזו, איך דואגים שלא לאבד את ההדרכה המוסרית שעסוקה למדוד כל דבר? כשאתה יורד למעשה, אתה צריך שהכל יופיע במידה. אין כוחות החיים נפלאים, אז בוא ניתן להם שיתפרצו, שיופיעו בפרעות, שיופיע כן, כוחות חיים. מלא שערות ארוכות, מלא, לא עכשיו, לנקודה של השערות ארוכות, זה יכול להיות גם הופעה של קודש, כנה, בנזיר, כן? מצוות מיוחדת, כן? אבל בדרך כלל שערות ארוכות, זה שייך ל... טוב, לא משנה. בואו נופיל. אז החיים המעשים צריכים להיות מאוד מאוד בדודים. מאוד במידה. ששום תנועה לא תהיה לבטלה. ששום הגה, שיח, תנועה של גוף, הבאה בנפש, לא תשתל בתוך הכלי שניתן לה. אין התפרצויות. כלומר, אין התפרצויות מוכוונות. יש גדור פרצי בבין פרצי. גדור פרצי בבין פרצי. יש דבר כזה, זה בסדר אלוקי. אבל אנחנו בעבודה המוסרית שלנו צריכים להופיע את הכל במידה. עכשיו, יש פה תוכן שהוא מאוד רחב, שהכל כלול בו, שאת הכל הוא צריך ויכול ותובע מאיתנו לעלות לגודל. צד שני, כשאנחנו באים לעולם המוסרי, אנחנו צריכים להופיע את הכל בשיעור מאוד מאוד מדוד. אז זה קושי מאוד מאוד גדול. בואו רגע נחזור לפסקה שלנו, ונחזור אחרי זה לפסקה ברות הקודש. אומר הרב, על כן, המחשבה האידיאלית הרוממה, המחשבה האלוקית, שהיא המגמה העליונה של כל המציאות כולה, מחשבת המציאות, מה שעלה במחשבה, היא בעצמה באמת חופשית היא מכל צמצומים. וכדי לעבוד אותה, את העבודה המחשבית הזאת, צריך להתרומם מעל העבודה המצומצמת, כאילו לשייך את הקודש לתוכן האלוהי לפורמט מסוים. זה מתגלה רק בשטיבל שלי, זה מתגלה רק בזרם המסוים, זה מתגלה רק באופן המסוים הזה. זה נקרא קטנות אמונה. כשהאידיאל של אמונה לא מסוגל להחיות ולבאר אלא סוג מסוים של הדרכה, זה קטנות אמונה. אז המחשבה האידיאלית הרוממה היא צריכה להיות חופשית מכל צמצומים. וכשאדם עוסק בה, צריך לתת לה נטייה להתרחב, לכלול. והקרבה האלוהית היא ממולאה תמיד הרחבה עליונה למעלה מכל גבולי. כמו שאנחנו אומרים, רחובות הנהר, נחלי אמונה. כן? הנהרה, הירה, צריכה להיות רחב. אבל מההרחבה הזאת אנחנו צריכים להנחיל, למשוך נחל, של אמונה, של דבקות, של שייכות גם אל החיים המסוימים. אם אנחנו עוסקים רק בחיים המסוימים, אז האמונה שלנו לא תהיה רחבה. צריך שהנהרה, המחשבה האידיאלית תהיה רחבה. רחובות הנהר, קורא לזה הרב, בהמשך אורות. רחובות הנהר, הנהרה. האור הגדול צריך להיות רחב, וצריך למשוך ממנו נחל. נחל זה יותר מצומצם מנהר. תארו לכם שפותרים את הסרר, כל הנהר הזה. גמר, זה מוחק את המציאות. אז אין מציאות, כדי שהאילן יוכל להתברך. כדי שהשוקת תוכל להתמלא, כדי שאפשר יהיה לרחוץ את הפנים, צריך מן הנהר הגדול, לפתוח פתח קטן, להמשיך תעלה קטנה של נחל, להנחיל. משהו, תוכן, שיהיה תוכן מדוד, על פי הגודל הזה, זה נקרא אמונה. אמונה זה תוכן של חיים. מדוד, קצוב, מוסרי, אבל שהוא כולו משקף ומביע את הרחבות הגדולה. מים עמוקים. כן, אתם שרים את זה? אתה יודע על מה אני מדבר?
לא שרים, אבל יודעים.
מה?
לא שרים, אבל יודעים.
פעיל מסתדר.
פה לא שרים את זה.
מה?
אני שרמתי בלא מורה לקרדות
השם. אז סליחה שאמרתי סתם. אז באיך? פעיל מסתדר בשברי חביון, זה בזמירה לסעודה שלישית. אומרים, רחובות הנער נחלי אמונה, מים עמוקים מבני משתבונה. מה? אה, כן?
מסתדר.
לא מרשה.
לא,
אפשר עם כאיך תחליף. אם הוא לא מרשה אפילו לשיר, אז כל שכן שאנחנו לא חושב. כן, הקרב מזכיר את זה בהפשר.
לא, הוא רק אמר שעד שיעור הזה...
מה?
אם
הוא
יכול לעבור את השיעור, אז יהיה אפשר לשיר.
כן?
שיעור ג' לא מרשה עד שיעור, תרגיל אותנו לא להגיד מה
שיעור. כשיעור ג' בית לא
שרים. טוב, בסדר גמר. אבל זה כתוב בנירון, משהו שזה...
מרקל שר עוד לא.
אמריקה של הרב ציודה לא שרו כמעט שום דבר. ציודה...
מה?
והר המור שרים את זה.
לא אומר את זה
שרו. לא, בסדר,
לא
שרו. טוב, אז בקיצור, איפה הייתי? טוב, רציתי להסביר משהו על רחובות הנער, על האמונה, אבל לא משנה עכשיו. כמובן, יש פה, המחשבה היא רחבה. צריכה להיות חופשית מכל... במחשבה, המחשבה זה לא הכוונה כשאנחנו חושבים, זה גם כשאנחנו חושבים, הכוונה, במחשבה האלוקית, באידיאל של הכל, אנחנו צריכים לעבוד את עבודת ההרחבה. בחיים המוסריים צריכים לעבוד את עבודת הצמצום. אז איך חיים את זה לאור זה? יש פה זה קושי מסוים. אומר הרב, בהתהלך האדם והגוי בנתיבות הצדק המעשיים והמחשבים הממודדים בגבולה. כן? גם הנתיבות המחשביים ממודדים מגבולם, כי כשאנחנו רואים מחשבה, זה לא כל מקום שעכשיו אדם חושב, אדם יכול להכשיר את הכל. זו המחשבה מאוד מאוד עליונה, המחשבה הראשית, נוטצות המחשבה הפנימית. כן? אז העולם, הניגלה שאנחנו עסוקים בו, גם המציאות המעשית והמציאות המחשבית, היא ממודדת בגבולה. כשאנחנו עובדים את העבודה המידותית, והמעשית, ועושים את המיץ על פי כל דקדוקי ההלכות המדוקדקים על פי שערצים, דווקא כך ולא אחרת, ומתפלפלים בגמרה, למה זה דווקא הגדרה זו ולא הגדרה אחרת? לכאורה אנחנו בדיוק מתרחקים מכל ההרחבה. כן? אומר הרב, הפוך, בהתהלך האדם והגוי, בנתיבות הצדק, המעשים והמחשבים המודדים בגבולם. למה קוראים זה צדק? כי זה הצדק, מה צודק לעשות פה? צדק זה עמידה, כן? מה נכון לעשות כך ולא אחרת? יבוסר שלום, לעלות גם כן אל האצילות הרחבה. כלומר, לעלות אל האצילות הרחבה, זה לא עובר דרך מה שאנחנו מדלגים, או חיים באופן דיכוטומי, מפוצל, בין זה לזה, אלא דווקא אומר הרב, מתוך שאנחנו עובדים את העבודה המיצרית, בעולם המיצרים, מתוך זה יבוסר שלום, לעלות גם כן אל האצילות הרחבה. איך? אולי, לא יודע איך, אבל אולי עוד נראה זה, רק הרב מביא פסוק בסוף. מן המיצר קראתייה. אני נמצא במיצר. אוקיי? Okay? אני נמצא במיצר. אבל אני רוצה, במיצר אני לא פוגש את השם י' ק', שזה היה אופן רחב, ויהיה השם צורלמים. בי' ברא עולם הבא ובי' ברא עולם הזה. מן המיצר קראתייה. ענני במרחב, אני נמצא במיצר. ומשם אני קוראתי, אני מחפש את שם י' ק' במיצר. ענני... שברוך הוא ענה לי במרחביה. ענה לי, אתה במרחב. כן.
זכנת העבודה
בצד המוסרי
ולא בצד
המחשבי. מדע. אנחנו לא יכולים לעסוק בצד המחשבי אם אנחנו לא מקיימים את כל... כפי מה שאדם מדגדג בהלכה, וכפי מה שאדם עובד את העבודה המוסרית, עבודת המידות. כלומר, בעל מידות, הוא בא לי על המידות שלו, והוא נותן לכל דבר מידה, כפי זה יבוסר שלו, ואי אפשר אחר.
אבל המחשבה לא צריכה להיות קודמת לה...
מה הכוונה? אנחנו לא מדברים על המחשבה, אז לכן הבדלתי. גם הרב מדבר שגם המחשבה פה מדבר זה מנתיבות מחשבה מודדים. כשאתה עוסק במחשבה של המציאות הנגלית, אתה עוסק ברעיון המדויק. כשהרב מדבר על המחשבה האידיאלית הרוממה החופשית מכל צמצומים, הרב קורא לזה נטייה נשמתית. זה מחשביות פנימית מאוד. שעוד נראה אותה, אני רוצה שם בי. נשלים תכף. פסקה נוספת מאוד התחילה. אז לכן, כן.
אם אני רק בטוח שאני מבין נכון שלא יכולה להיות באופן גשמי בעולם הזה אדם או מחשבה או תנועה שהיא שייכת לקודש העליון מצד זה שהיא באופן מגושה מצליחה השלמה
בשביל בחיים המעשיים?
כן.
לא. כי בחיים המעשיים הכל מופיע במידה. האומה כולה היא כן. האומה כולה, בתור אומה, היא כבר נושאת שם שלום. כמו שכל הכוחות מופיעים בה בהרמוניה, ומתוך כך מתגלה לו השלמות. אבל אדם, הוא יכול להיות אדם ששייך למחשבה אידיאלית. לא, אדם שעניינו זה לא הצדדים המעשיים. אדם שייך למחשבה אידיאלית, אבל זה יצא עוד מחשבה אידיאלית, זו מה שמקיפה את הכל. אדם מאוד מאוד פנימי, הרב קוק. אבל רובנו...
אבל גם הרב קוק צריך השלמה של...
מה? מצד מעשי. מצד מעשי הוא אומר, בתור רב, בתור הרבנות, אז אין לי רבנות בתוך, תנו הדגל ירושלים. לא, הרבנות זה לא המוסד היחיד, מה, לא צריך מדינה, לא צריך שלטון, לא צריך צבא. היכולת אולי אדם, שעיקר זה לא המציאות המעשית שלו, עיקר המציאות זה שהוא כולו שקוע במחשבה העליונה.
הוא יכול לכלול במחשבתו את המחשבה העליונה?
יכול להיות אדם כזה, אבל לא אמר... מה?
התלמיד שלו לא יצטרך שום רב אחר כי יש לו את הרב קוק.
לא יודע מה זה התלמיד שלו, זה אני לא מכיר, אבל...
הוא
זה לא המחשבה הנגלית, זה לא התוכן הנגלית, פה מדובר על תוכן מאוד פנימי, נטייה נשפטית. אם יש אדם שהוא כל כולו ספון בזה, אז הוא כבר כולל הכל. זה הופעה מאוד עליונה. אני לא מדבר שמי שלומד הרב קוק לא צריך ללמוד ברסלב. אני לא עכשיו אמרתי ברסלב, כן? מה?
הרב קוק בעצמו, יכול להיות שהוא יכול במחשבתו הפנימית את כל
הכל מברש? לא מכיר, אני לא יודע. מסתבר שהוא שואף לדבר הזה, נושא את הדבר הזה, מחפש את הדבר הזה. טוב, אז, רגע, מן המיצר קראתי לה, רק נאמר בו את הרמז שהרב כותב על זה, מיצר זה המצווה, יש מהרשה במסרת שבת, דף קוף ג' אני חושב, קוף ד', שהמהרשה מסביר שמצווה זה בעצם י' כ' ו' כ', שהי' כ' מתהפכת להיות, ובעוד, בעת וש זה מ' צדיק. כן? לא, סתם אני אומר פה רמז רק כדי לקשור את הפסקה. כן? מ' צדיק. ומ' צדיק הכוונה שה... מציאות הרחבה של י' כ', הרב מסביר בקובץ א' ת' ס' ד', וגם בפנקסים זה מופיע, פנקס י' ג', אבל אנחנו העיקר לומדים את מה שנתפס. גם קבצים זה לא נתפס. אבל סתם אני אומר רמז, זה רק כדי להתעלות בזה, סתם אני רק מסביר שמיצר זה המציאות הממוצרת, המעשית, וגם מצווה היא כזאת, כי גם מצווה זה בעצם לקחת את האידיאל הרחב, כן? ולמצות ממנו מה מופיע למעשה. כן? אז המיצר זה הממצד היא כאלה שממצרים את ה-י-ק. אז לכן מן המיצר קראתי יא. אני עסוק במיצר, אבל כאן זה את ה-י-ק. שממצד היא זה. לא משנה עכשיו. אז תסתכלו בקובץ א' ת' ס' ד' וגם בפנקסים, פנקס י' ג' זה מופיע. אולי עוד נראה את זה.
פנקס.
פנקס י' ג' זה עוד תמיד.
לא בא.
מה כתוב?
מה אמרנו? פנקס י' ג'
קובץ א' תף סמך ד' טוב, אז עכשיו נחזור חזרה לרש כ"ב ונראה את זה פה. אמנם יחד עם זה אי אפשר לאדם לשכוח שהוא קשור בעולם מוגבל שבו יש הפרש בין גודל לקוטן, בין אור לחושך, בין חול לקודש, בין טמא לטהור. איך אנחנו אומרים? אם אין דעת הבדלה מיניים, המבדיל, אתה חוננתנו למדע תורתך, למדי נעשות חוקי רצונך, ותבדל השם אלוקינו מקודש לך. Okay? כלומר, כדי להיות שייך, כדי לדעת הכוונה תמיד שזה יהיה קישור חי, כדי שחיינו יהיו דביקים במחשבה, זה עובר דרך ההבדלה. צריך תמיד לשאוף, אז איפה יש מקום למחשבה הזאת? בדרך הקודש, מהרב, לשאוף לגדלות, לאור, לקדושה ולטהרה, ולהפח בכוח אין גבולי, הגנוז באופיו הנסחי פנימה, את הקטנות, החשכות, החול, הטמא לגדלות ובאורה לקודש ותואר. כלומר, את התיקון המוסרי, את הטיפול ברע, את הטיפול במציאות החשיכה, צריך לעשות מן המקום הפנימי הזה. האופי הנצחי הוא גנוז. הוא גם בסוף הפסקה הוא נשאר גנוז. גנוז באופי הנצחי פנימה, מאופיו הוא צריך להיות גנוז פנימי. והוא בונה את השאיפה, שבונה את המבט, שעסוקה בדרך התיקון של המציאות הנכון. זאת תהיה הנפקה מנה פה בפסקה. ומתוך ההשקפה שהכל, כלומר, כשאנחנו עסוקים לראות את הכל, הכליות, המציאות שהכל כלול בה, יש בכוחו להפוך לטוב עליון, נעשה אדם מיושב בדעתו, מקובל על הבריות, שמח בעולמו, ומקודש בקדושה עליונה, ומתהלך בארצות החיים בכל המובנים, לפני השם תמיד. זה מתגלה, זה שייך למה שלמדנו פה בשבת, למי שהיה בשבת שעברה. זה מתגלה בסבלנות. זה מתגלה ביישוב הדעת, מיושב בדעתו, מקובל על הבריאות. לא שייך לתוואי מסוים והכל מאיים עליו. עד רבה. הוא אוחז בדרך כזו שאת הכל יש בכוחה לנצח. והנצחיות מופיעה בניצוח. האופן הנצחי מופיע איזה שהוא נמצא בעמדה מסדרת, מנצחת, לא בעמדה מושפעת, או מאוימת, או נלחמת, אלא מנצח. נחזור רגע פה אל אל הפסקה שלנו. הרב אומר המחשבה האידיאלית, הרוממה, המחשבה האלוהית, היא בעצמה באמת חופשית מכל צמצומי. והקרבה האלוהית היא ממולאה תמיד הרחבה עליונה למעלה מכל גבולים. כמו שהמציאות המעשית שייכת לעבודת המידות, כלומר לעבודה לתת מידה, ככה יש מקום מאוד מאוד פנימי בעולם של המחשבה האלוקית, ששם העבודה זה להתעלות מכל גבולי. מה הכוונה? את זה הרב מסביר בפסקה בהמשך, בעמוד נונבר. לא בעמוד נונבר, פסקה נונבר באורות התחייה. אז נקרא את הפסקה ונלמד אותה. פעם הבאה. צריך ליתן חופש גמור לנטייה הרוחנית שבנשמה. אז על איזה נקודה באדם הרב אומר שהיא עוסקת, פוגשת את המחשבה האלוהית הפנימית הזאת? הנטייה הרוחנית שבנשמה. במקום מאוד עליון. שתתפשט ותתרחב בכל כוחותיה. לפי רוב פעולותיה החופשיות, יאומץ חילה, תגלה נפלאות הדרת קבורת קודשה על החיים ועל כל המעשים והמחשבות. אז כבר רואים, שבנטייה האחרונה הרוחנית זו מדובר בדבר שהוא למעלה מן המחשבות, כמו שהוא למעלה מן המעשים, הוא למעלה מן המחשבות. בדרך כלל גם עבודה המחשבית, גם הבירורים שלנו, ודאי הבירורים שעוסקים בנגלה, כלומר, לומדים הלכה, לומדים גמרא, וגם באמונה. אנחנו לומדים תכנים כאלה שאנחנו צריכים ללמוד אותם בצורה מדייקת, מבררת, אבל הנטייה הזאת היא נמצאת פה, כאילו מאחורי העורף. ככה היא, כלומר, ביסוד המחשבה שאנחנו יודעים, שכשאנחנו לומדים אמונה, עם כל מה שאנחנו לומדים, לדייק ולברר, אנחנו צריכים גם להשתמש בטרמינולוגיה כזאת, בשפה כזאת שהיא שפה פותחת, כלומר שפה שמאפשרת לנו לומר מילים שהכל יכול להיות כלול בהם, מילים רחבות, כמו שאומרים נשמה. נשמה אמרת אבל לא אמרת כלום. שאמרת מוח, נגיד, אנחנו לא אומרים את המוח, מוח ולא לב, נשמה. זה סוג מילים כאלה שהן מילים כוללות. אמרת מילה, אבל זה מילה פותחת. סוג טרמינולוגי כזה. לכן, כשמשתמשים במילה כזו, לפעמים נראה שזה סגנון פיוטי. פיוטי הכוונה, כאילו אומרים לשום פיוטי הכוונה, זה לא מובן. זה לא בשכל לומדים את זה, ברגש לומדים את זה. זה לא נכון. זה מקום עוד יותר עמוק מן השכל. זה שפה שמנסה להביע את הדבר שהוא למעלה מן הבאה. ולכן המילים, זה מילים, מה שאני קורא, זה שפה שלי, זה מילים מגשרות. כלומר, זה מילים שבעצם עשויות כגשר, כדי שכשנאמר אותם וניפגש איתם, בעצם נוכל דרכם לדלג אל מה שמעבר למילה. זה הרבה, זה בשפה של הרב, זה שפה מזה מתוך נביאה פנימית. קודם כל, אני רק באתי להדגיש שהמקום המחשבה הזה אופן מתפתחת באופן לא מצומצם, זה מקום מאוד מאוד פנימי. שהרב אומר שכדי להגיע אליו צריך שכל העולם המידותי, אבל הכוונה, צריך שהעולם המידותי והעולם השכלי, המחשבי הרגיל הנגלה, יהיה ממודד במידות. כמו שרב יהיה מלך לעסוק שעשות עוסקים ויהיה טהור במידותיו. ומתוך זה יבוסר שלום, בשלב שני, שזה פתאום הוא רואה את השלמות שמובד מתוך השייכות של כל החלקים, רואה את השייכות, את ההתאמה, ומעלה מזה יעלה לאצילות הרחבה. שזה מה שמופיע בסוף הפסקה שלנו. אם כן, צריך ליתן חופש גמור לנטייה הרוחנית שבנשמה שתתפשט. זה אולי נלמד איזה פעם הבאה. טוב, אז אם יש לימוד בעוד שבועיים, אז...
אז החלק זה, שבועות הקודש?
ג' אם עשה שבזמן הבא נתחיל פסקה יופי. שיהיה את מה זה בזמן הבא. בשבוע הבא זה מתאמוז לא ישיעו. בשבועיים.
בזאת אשר יש להגיע בזה.
תלוי אם יגיעו אנשים, אני מקווה להגיע גם.